ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף ממ"ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף ממ"ט. תני רבה בר בר חנה קמי דרב, כבשי עצרת ששחטן לשום אלים כשרים. אנחנו מדברים על הכבשים שמקריבים בחג השבועות, שני כבשים שהם שלמים, שלמי ציבור, ושחטו אותם לשם אלים כשרים, ולא עלו לבעלים לשום חובה, אבל הציבור שהם הבעלים לא יוצאים ידי חובתם. אמר לי רב, רב אמר לרבה בר בר חנה, אתה מביא ברייתא שכתוב בו לא עלו, אני חולק, אומר עלו ועלו, הם כן עולים לשם חובה. אמר רב חיסדא, מסתברא מילתי דרב שעלו בנסיבות האלו, בכסבור אלים ושחטן לשום כבשים, שהרי כבשים לשום כבשים נשחטו. בראש שלו הוא חשב שהוא עוסק עם אלים, אבל במציאות הם כבשים, והבן אדם שחט אותם לשם כבשים, שבסופו של דבר, איך אומרים, לא נורא, הוא שחט אותם לשם מה שהם. אבל כסבור אלים ושחטן לשום אלים, הוא שחט אותם לשם מה שהוא חשב, לא, אז רב לא יגיד שעלו, או אפשר לומר שלא מסתבר שיגידו על מקרה כזה שעלו לשם חובה. למה? עקירה בטעות, אביה עקירה, אתה עוקר את הזהות, את השם שלו למשהו אחר, זה עובד, זה עקירה, היא פועלת, ולכן יש מצב שהם לא נשחטו לשם כבשים. ברש"י שורה רביעית, עקירה בטעות, כגון היי, כמו המקרה שלנו, כשהוא בטעות, הוא חשב שהם אלים בזמן שבמציאות מדובר בכבשים. דאי אבי ידע דכבשים נינו, אבי שחיל הוא לשם כבשים. אנחנו נמשיך בגמרא, ורבה אמר, יש כאן ציון כוכבית בצד, שהשם הזה רבה הוא אמור להיות הגרסה להמשך העמוד. זאת אומרת, במקום רבה יש להבין רבה. בכל אופן, ורבה אמר, עקירה בטעות לא הוויה עקירה. זה שהוא טעה אומר לנו שהמחשבה הזאת לא תופסת. אמר רבה, ושוב פעם, לפי הגרסה, יש לי גוס פה רבה, ומוטבינן אשמייטן, ואנחנו מקשים על מה שאנחנו אמרנו. כאילו הוא אמר שעקירה בטעות אינו נחשב עקירה, ועל זה יש להקשות. תשימו לב, קושיה ארוכה, והסימון מצביע על כך. לפני שנתקדם, רק נזכיר שבשוליים אנחנו קבענו נושא, התחלנו אותו, אנחנו בעיצומו, ומה כתבנו בשוליים? הקרבת קורבן במחשבה שהוא קורבן אחר. אי אמרינן שלא עלה, היינו משום דעקירה בטעות הווי עקירה. אי אמרינן שעלה, לא, היינו משום דאין עקירתו עקירה, ונשאר מה שהוא היה, דעקירה בטעות לא הווי עקירה. אז בינתיים אנחנו בשיטה, ראינו את שיטתו של רבא, שעקירה בתאות לא הביא עקיר, ועל זה הוא מקשה, הוא מקשה על הלימוד שלו. ומה כתוב? הכהנים שפיגלו במקדש מזידין חייבים, חייבים לשלם לבעלים דמי הקורבן. הם הרסו את הגורן בפיגול, במחשבת פיגול. אז זה אם עשו כך במזיד, זאת, כלומר הם שחטו את הקורבן על מנת לזרוק את דמו למחר. זו דוגמה אחת מתוך כמה אפשרויות. אם עשו במזיד, חייבים לפצות את הבעלים, כי בזה הרסו את הקורבן. אפשר לדייק, השוגגים פטורים. ותני עליו, על המקרה הזה, יש ברייתא שאומרת, פיגולן פיגול, שהפיגול תופס. עכשיו, פטורים מלשלם, אבל המחשבה תופסת, והקורבן הופך להיות פיגול. הכי דמי. אי למה דיידה דחטאת אי, יש לו לחטאת יום אחד לאכילה, וכה מחשב בה לשום שלמים, והוא הקריב את החטאת לשם שלמים שיש לו יומיים לאכילה. זאת אומרת, הדוגמה, זה יכול להיות הדוגמה של שוגג, אי שוגגים, בזידין הווי. הוא ידע, כי הדגשנו פה שידע שזה חטאת, וזה שחט אותו לשם משהו אחר, זה מזיד. אל עליו דקסבור שלמים הוא, וכמחשב בה לשום שלמים, וקטני פיגולן פיגול. הוא חשב שהוא משהו אחר, הוא המשיך להקריב אותו בהתאם, וכתוב שהפיגול תופס. על מה? עקירה בטעות, הרי זה היה חטאת, הוא עקר את השם חטאת. הביא עקירה, זה כן נחשב, וזה נגד מה שרבא עצמו לימד. אמר לאביי, לעולם, אביי דווקא משיב על הקושיה הזאת, ואומר, לעולם דיידה דחטאת היא, וכמה חשב בה לשום שלמים. אז זה כבר אינו הסוגיה שלנו של עקירה בטעות, פה הוא ידע שזה חטאת, הוא שחט אותו לשם משהו אחר. איפה יש השוגג? הוא אומר מותר, הוא טעה וחשב שמותר לעשות כזה דבר, זה נקרא שוגג. אבל זה לא הקשינו על סמך מקור שחשבנו מדובר בעקירה בטעות, והתשובה לא מדובר בעקירה בטעות. יש טעות אחר, אבל לא עקירת השם בטעות. בכל אופן, קושיה, עוד קושיה, ואתם שמתם לב לסימונים האלו, צורת הרגש עם החלק צר מעלה, זה אלו הם הקושיות ממקורות שמראים בעקירה בטעות, הביא עקירה, והצורה הפוכה, שמקום חלק הצער למטה, הם תשובות מקורות, אלו לא מדובר בעקירה. מטיב רבי זרע, שוב פעם, קושיה ארוכה. בהמשך הקושיה, וגם ראינו את הסימון של הפס הכפול למעלה, הם הדגשת הנתונים של כל דוגמה. יש את הכסבור או ידע לשום, ונראה עכשיו עוד קושיה. מטיב רבי זרע, רבי שמעון אומר, כל מנחות שנקמצו שלא לשמן כשרות ועלו לבעלים לשום חובה. זה מאוד שונה מהגישה שלנו לזבחים, לבהימות שנשחטו. למה במנחות הגישה כל כך שונה? שאין המנחות דומות לזבחים, שהקומץ מחוות לשום מלחשת. הם שמות של מנחות שונות זו מזו במציאות, מעשיה מוכיחים עליה שאי מחוות. אז זה, זה שאתה לקחת קומץ ממנחת מחוות שהיא יחסית נגיד יבשה לעומת המלחשת, ברור שזה מנחת מחוות. אז זה השעתה התכוונת למשהו אחר, בטל ומבוטל, הוא לא תופס. חריבה זה שום בלולה, מעשה מוכיח על הלאה שהיא חריבה. חריבה זה מנחה יבשה, בלולה עם, מנחה עם שמן. אבל בזבחים אינו כן, אנחנו לא יכולים להגיד אותו דבר במי ששחט קורבן, נגיד שלמים, לשם חטאת, שיש איזו מעשה המוכיחים. כי אין מעשה המוכיחים בזבחים, אינו כן, שחיטה אחת לכולן, קבלה אחת לכולן, קבלת הדם, זאת אותו קבלת הדם, זריקה אחת לכולן, זריקה אחת שייכת מעיקר הדין או בדיעבד בכל הקורבנות. אין הבדלים בדברים האלו. בזבחים, זבחים הם קורבנות בהמות שנשחטו בניגוד למנחות. נמשיך כעת בהסבר המקור הזה, היחידמי, על מה מדובר שהוא קמץ את המנחה מנחה מסוים לשם מנחה אחרת. אילי מדיעדה דמחוות היא וכקמץ לה לשום מלחשת, פשוט הוא שיקר במצח נחושה. הוא יודע שזה מחוות, והוא קמץ, הוא לקח את הקמיצה והוא אומר אני קומץ לשום מנחת מלחשת. כי מעשה מוכיחין מי הווה, מה זה משנה מעשה מוכיחין? המעקר כעקר לי, הוא עוקר את המנחה ממה שהוא בזה שהוא מחריש משהו אחר. ולעת עתה אי אפשר להגיד על כזה שהוא יוצא ידי חובה, אלא לאו דקסבור מלחשת היא, בזמן שבמציאות היא מחוות. הוא חשב שזה מלחשת וכקמץ לה לשום מלחשת וטעה. עכשיו נדייק, דאחה הוא דמעשה מוכיחין עליה. זה נכון למנחות, מחוות מול מלחשת, המעשה תגבר, מעשה המוכיח, המציאות תגבר, ובכך יהיה קשר. באלמה, אבל אם מדובר בקורבנות אחרים, עקירה בטעות אביה עקירה, העקירה כן היה נחשב, ולמרות שזה עקירה בטעות הוא נחשב והאדם לא יצא ידי חובתו. וזה שוב פעם קושיה על מה שרבה אמר למעלה, שעקירה בטעות לא אביה עקירה. מהדיוק כאן ממנחות לשאר קורבנות רואים שעקירה בטעות בשאר קורבנות הווי עקירה. אמר לי אביי לעולם דידע דמחוות היא וככה מצלה לשום מלחשת. אז כמו שאמרנו ליעיל, זו לא דוגמה של עקירה בטעות, אין כאן עקירה בטעות, הוא ידע שזה מחוות ובכל זאת, איך אמרנו, במצח נחושה הוא שיקר לנו, הוא הכריז משהו אחר. ודקאמרת כי מעשה מוכיחן עליה מי אבי, למה שיקשר כמחוות? אם הוא שיקר במודע. הגמרא עונה, אם אתם רוצים לדעת למה שזה קשר, רבה לטעמי, דיאמר רבה מחשבה דלא מנקרה פסל רחמנה, מחשבה דמינקרה לא פסל רחמנה. דברים אלו למד בתחילת המסכת, אז הגיע הזמן גם לחזור על הדבר מילו. אולי נקרא זה הפוך על הפוך בלשוננו העממי היום, אבל אם מדובר במחשבה או זה שהוא אומר דבר שלא ניכר השקר, לא ניכר שהוא מחזב, כזה דבר פסול. אבל מחשבה, אדם אומר משהו ניכר שזה לא זה, שזה אינו אמת, דווקא במצב כזה לא פסל רחמנה. ואם הוא ידע שזה מחוות, וזה ברור, מחוות, המהות של מנחת מחוות שונה במציאות ממנחת מרחשת, אז הוא ידע שזה מחוות והוא אומר שזה מרחשת, ברור שהוא משקר לנו. אם ברור שהוא משקר לנו, דווקא דבר שברור לנו שזה לא זה, הוא המנחה, הקורבן עדיין קשר. אבל כפי שאמרנו, רק נחזור על העיקר נקודה מבחינת מלאך הגמרא, לא מדובר פה, אין כאן שום התייחסות לעקירה בטעות, לא מדובר בטעות. המשנה, התמידים אין מעקבין את המוספים, ולא המוספים מעקבין את התמידים, ולא המוספים מעקבין זה את זה. אם יש קורבן מוסף שמורכב מכמה בהמות שונות, אם אין לך חלק מהם, זה לא אומר לא להקריב את מה שיש לך. לא הקריבו כבש בבוקר, יקריבו בין הארבעים. אנחנו מדברים על תמיד, תמיד של שחר, תמיד של בין הארבעים. הקורבן התמיד זה קורבן עולה שמביאים כבש, כבש אחד בבוקר וכבש אחד בין הארבעים. אז אם לא הקריבו כבש בבוקר, אפשר להקריב את הכבש של תמיד של בין הארבעים. אמר רבי שמעון, אימתי? בזמן שהיו אנוסין או שוגגין, אבל אם היו מזינים ולא הקריבו כבש בבוקר, לא יקריבו בין ארבעים. עכשיו אנחנו עוברים לקטורת. גם קטורת, יש קטורת בבוקר וקטורת בין הארבעים, לקראת ערב. לא הקטירו קטורת בבוקר, יקטירו בין ארבעים. אמר רבי שמעון, וכולה הייתה קריבה בין הארבעים. שאין מחנכין, עכשיו יש כאן ביטוי, מכניסים פה עניין של חינוך, המזבח, חינוך, שולחן, חינוך, מנורה, והגמרא תדון מאיפה התחיל הנושא של חינוך שמזכירים אותו עכשיו. בכל אופן, שאין מחנכין את מזבח הזהב, אלא בקטורת הסמים של בין הארבעים. ולא מזבח העולה, אלא בתמיד של שחר, ולא את השולחן אלא בלחם הפנים בשבת, ולא את המנורה אלא בשבעה נרותיה בין הארבעים. אנחנו שוב, כמו שאמרנו מקודם, הקטע הזה יבואר בהמשך הגמרא. עכשיו הגמרא, בא מיני רבי חייא בר אבין מרב חיסדא, ציבור שאין לה תמידים ומוספים. כלומר, יש תקציב מצומצם, מוגבל, רק לאו זה או זה. אי זה מהן קודם. היחידמי, מה מדובר? אילי מה תמידים דיומי ומוספים דיומי. קורבן מוסף, כמובן, הוא בא במועדים, בראשי חודשים, לא, מוסף לא שייך ביום חול. מוסף שייך ליום מקודש, נקרא לזה. אז אם אנחנו שואלים, אם רב חייא שואל שאלה בשאלת העדפה בין תמיד של אותו יום ומוסף של אותו יום, פשיטה תמידים עדיפי, דאבלו תדיר מקודש. הוא תמיד, התמיד של שחר, תמיד של בין הבאים, התמידים הם באים בתדירות גבוהה, כל יום, וגם מפאת קדושת היום, יש להם גם קדושה, אז הם יגברו, הם נעדיף אותה מעל המוסף שאין לו תדירות. אלא, אז מה כן השאלה? אלא תמידים למחר ומוספים דעידנה. התחרות פה על המשאבים המוגבלים הם בין תמיד של מחר או מוסף של היום. אם אני אקריב את מה שיש למוספים של היום, אז אני לא אספיק להקריב את התמיד של מחר, וכן ההפך. תמידים עדיפי שכן תדיר, או דילמה מוספים עדיפי שדהב להו מקודש. ביחס לתמיד של מחר, תמיד של מחר, זה מדובר ביום חול, הוא לא מקודש. אין לו איזה תוספת קדושה כמו המוסף של היום. אז מה יש לעדיף? תדירות או קדושה? אמר לי, תניתוה. אז בינתיים יש לנו הנושא ברור, זה השאלה של רבי חייא, ובמחינת מבנה יש לנו משולשים שבשוליים כתבנו הם מעקב. שפיץ למעלה, תשובה לשאלה שלנו. הפוך, ונראה משולשים הפוכים, ועוד כמה בעמוד ב'. אמר לי, אז העונה פה זה רב חיסדא, הוא עונה, תניתוה, תשובה לשאלתך יכול לבוא מהמשנה. התמידים אין מעקבים את המוספים, ולא המוספים מעקבים את התמידים, ולא המוספים מעקבים זה את זה. פידמי. אילי מה דעית לי ולקדם, אם מדובר במשנה שיש לו גם תמידים וגם מוספים, והשאלה של השאלה שהמשנה באה לענות זה שאלה של קדימה, ואז אתה בא ואומר שאין מעקבים, כאילו אין פה דין ברור של קדימה, זה לא נכון. והתניה, מיני שלא יהיה דבר קודם לתמיד של שחר, התמיד הוא הקורבן הראשון של כל יום, תלמוד למעבר וערך עליה העולה. ויאמר רבה, העולה זה התמיד, עולה ראשונה. מהדרשה הזאת, שאנחנו לא ניכנס כעת לעומק ההסבר, אבל מהדרשה הזאת ברור שהתמיד הוא קודם, הוא הקורבן הראשון של של היום. אנחנו ממשיכים בעמוד ב', אלא פשיטה דלת לי. המשנה שבו מובא שתמידים אין מעגבין את המוספים וכן ההפך, מדבר שאין לו לשניהם לתמידים המוספים, אלא או לתמידים או למוספים. והיא דיומי, ואם מדובר באותו יום, והשאלה פה מה לעשות, התמיד או המוסף, עמי, איזו שאלה יש, איזו מקום, איך נסביר את המשנה אם מדובר ביומי, תמיד של אותו יום או המוסף של אותו יום. עמי, תדיר ומקודש, תדיר עדיף. במצב כזה ברור שמקביעים את התמיד ולא המוסף, או בוחרים להקריב את התמיד ולא המוסף, כי התמיד של אותו יום קדושה יש בו גם פן של תדירות וגם פן של קידוש, של קדושה, כי התמיד יונק מאותו קדושה של אותו קדושת היום, אז יש להעדיף אותו. אלא לאו דלמחר, זה כמו השאלה של רבי חייא. יש לנו את או זה או זה, או המוסף של היום או תמיד של מחר, וקטני אין מעקבים זה את זה, על מה? כי הדדי נינו. וזה אמור להיות תשובה לשאלת רבי חייא. אם תשאל מה איזו להעדיף, תמידים של מחר מוספים של היום, התשובה מה שאתה רוצה, כי אין מעקבים זה את זה, כי הדדי, הם באותו רמה של חשיבות. אז מבחינת מבנה הגמרא, רב חיסדא רצה לתת תשובה לשאלת רבי חייא ממשנתנו כאן בדחייה. אמר לאביי, לעולם דעית להו ולקדם. המשנה דנה במציאות שאינו דומה לשאלה של רבי חייא, אלא במציאות שיש מספיק גם לתמיד וגם למוסף. ודקקש ילך שלא יהיה דבר קודם, ואז תבוא עם קושיה, איך אתה יכול להסביר את המשנה שאין מעקבין זה את זה ותקדם מה שאתה רוצה בזמן שיש לנו לימוד שאומר שהתמיד צריך להיות הראשון? זה שאמרנו התמיד צריך להיות ראשון, מצווה בעל מהו, זה דבר נכון לעשות, אבל להגיד שזה מעכב לא נכון, אלא כמו שבמשנה שלנו אין מעכבין זה את זה. תשמע, אז אנחנו ממשיכים לנסות לפשוט השאלה, מאחר שהניסיון הראשון לא צלח כי העמדנו את המשנה במצב שיש לו גם וגם, בזמן ששאלת רבי חייא הוא יש לו או זה או זה, או מוסף של היום או תמיד של מחר. מה עושים? תשמע, אין פוחתים משישה טלאים המבוקרים, מבוקרים כוונה ביקור מימום, זה שהם ביקו אותם, בדקו את הטלאים האלו שלא יהיו בהם מום. אז אין פוחתים שלא יהיה פחות משישה טלאים המבוקרים, כלומר מימום, בלשכת הטלאים. זה היה אחד מהלשכות שהיו בבית המקדש, כדי לשבת ולשני ימים טובים של ראש השנה. הכי דמי. אז רק נחזור, אם זה נשמע חידוש או דבר חדש לכם, רק נחזור על הרעיון הכללי. בבית המקדש היה צריך להיות נקרא לזה מלאי של בהמות חיות שנוכל לקחת מהם לשחיטת קורבנות. אני בכוונה לא רוצה להיכנס לרזולוציות מדויקות כדי להשאיר מקום לדיון של הגמרא, אבל היה מקום של טלאים מלשכת הטלאים, שכאן כתוב שתמיד שיהיו שם לא פחות, בכל זמן שתרצה צריך להיות לא פחות משישה טלאים שראויים לקחת מהם לקורבן. וגם מוזכר פה שישה שזה מתאים לשבת ולשני ימים טובים של ראש השנה. איכי דמי, אי למה דעית לתמידים ומוספים? אם המשנה הזאת מתייחסת למצב שיש יש להם הרבה בהמות, יש מספיק לתמידים ומוספים, טוב אהבו, יש יותר משישה, אנחנו מדברים על שבת וימים טובים של ראש השנה, שבימים האלו יש גם תמידים ויש גם מוספים, אז זה הרבה יותר משישה בהמות. רש"י עצמו נכנס למספרים והוא אומר שאם מדובר שיש להם, אז טוב אהבו, רש"י אומר בשורה רביעית בקשורת הקצרות ועשרים ותרתי טלאים באינה, צריכים 22 כדי לענות לחיובים פה. רש"י שוב פעם הוא כותב ועשרים ותרתי טלאים באינן ותבי שישה לתמידים ושש עשרה למוספים. נחזור לגמרא. אלא לאו דלת לי, אין לו מספיק לכל הקורבנות שהזכרנו עכשיו, אז ואתה צריך לבחור תמיד מול מוסף, ושמה מינה תמידין עדיפי. אז רואים פה שיש להעדיף את התמידים של ראש השנה, שזה למחר, הם עדיפים מהמוספים של השבת, שזה היום. הגמרא דוחה, לא, לעולם דעית לי. אז שוב פעם, הדיון שלנו זה במקרה שאין לו לגם וגם, זה או תמיד או מוסף. בדחייה אומרים לא, שיש לא. רש"י ממול כותב, לעולם דעית לי לתמידים ומוספים. אי דלא נקל אלא תמידים, משום במבוקרים 4 ימים קודם שחיטה כאמר. אנחנו מתייחסים לפרט מסוים, פרט אפילו מקביל, שהקורבן שאנחנו מעוניינים לדבר עליו במקור הזה של אין פוחתין, מדובר באותו קורבן שצריך בדיקה מימום במשך 4 ימים, והתופעה או הדין הזה לתמידים הוא דבעינן ביקו 4 ימים, אבל מוספים לא. נכון שהקורבן מוסף גם צריך להיות בלימום, אבל שהוא יעבור בדיקה במשך 4 ימים, זה לא, זה לא בקשר למוספים. אנחנו נמשיך בגמרא, ואמרנו נקרא עוד פעם, לא, לעולם דעית לי, יש להם מספיק גם לתמידים וגם למוספים. והכי כאמר, המקור שבמשולש שפיץ למעלה מקודם, ככה: אין פוחתים משישה טלאים המבוקרים בלשכת הטלאים 4 ימים קודם שחיטה. כאן שהדגשנו עם קפקוף 4 ימים, זה אומר לנו שאנחנו מדברים על התמיד בלבד. ומני בן בג בג אי, המשנה שקראנו שאין פוחתים משישה טלאים המבוקרים, ואנחנו הוספנו פה במשך 4 ימים, זה לפי שיטת ודרשת בן בג בג. דתניא, בן בג בג אומר, מניין לתמיד, קורבן התמיד, שטעון ביקו 4 ימים קודם שחיטה, תמוד לומר, תשמרו להקריב לי במועדו, זה פסוק בקורבן התמיד, ולהלן הוא אומר בפסח מצרים, כתוב, והיה לכם למשמרת עד 14 יום, 14 יום של, זאת אומרת, י' ד' ניסן. ומתי הם, מתי קנו בפסח מצרים את הקורבן פסח שלהם? מתי? זה ביוד ניסן. אז מיוד ניסן עד ל-4 בניסן יש לך 4 ימים קודם יום השחיטה. יוד, יוד א', יוד ב', יוד ג'. מה ללד הון ביקו 4 ימים קודם שחיטה? אף כאן גם בקשר לתמיד טעון ביקו 4 ימים קודם שחיטה. טוב, אז בינתיים היה לנו ניסיון לתת מענה לשאלה, ודחינו, חשבנו שהמקור עם השישה טלאים מדובר במצב שאין להם מספיק לתמידים ומוספים, ובכך היה לנו אפשרות להגיע למסקנה, ובכך אבל דחינו את זה, והסברנו כעת שהמקור התעניין רק בעניין קורבן התמיד, ולגבי קורבן התמיד צריך להיות לא פחות משישה טלאים בכל עת שניתן. אמר, נמשיך בגמרא, אמר לי רבינא לרב אשי, הני שישה, שבעה הבו, דראה איכא דצפרא דתלתא בשבתא. אם אנחנו מדברים כמו שכתוב במקור בשבת, ואחריו יום ראשון ויום שני הם ימי ראש השנה. אני צריך יותר משישה, אני צריך גם לקחת בחשבון הקורבן תמיד של יום שלישי, זה יום חול, מה שאנחנו מכנים יום צום גדליה, יום אחרי ראש השנה. אז מה זה שישה? צריך להיות שבעה. ולתאמך, אז רב אשי מגיב לרבינה, לפי הגישה שלך, תאם להפית, איקה דפניה דמעלי שבתה. אב אמינה כעת שמדובר פה במקור אנחנו הולכים לקראת שבת, אבל זה עדיין בשעות הצהריים, לפני שהקריבו תמיד שרבינו ארבעים של ערב שבת גם כן. אז קח את זה בחשבון, אז צריך שמונה תלעים המבוקרים. אלו קשה, תלבט את העקב כמר. המקור הזה מדבר מאוחר יותר, ביום שישי ערב שבת, לפני ימי ראש השנה, שראש השנה ביום א' ויום ב', אז לא צריכים להקשות, צריכים שמונה, כי מדובר שהוא כבר שחט את התמיד שבין הבאים ביום שישי. אנחנו ממשיכים לדף נון עמוד א', מקום מקום, שבעה אבו, אם מדובר כמו שכתוב במקור הזה, שיהיו מספיק תלעים לשבת וראש השנה, צריך להיות שבעה. אלא תנה באלמקאי, התנה שמדבר פה במספר תלעים מבוקרים, הוא מדבר באמצע שנה, עליו דווקא שבת ערב ראש השנה. ומאי כדי לשבת ושני ימים טובים של ראש השנה, סימנה באלמה, סימן איך לזכור הצורך שיהיו לא פחות משישה תלעים בכל עת נתון. די קנמי, שאם מסתכלים באופן מדויק במקור, רואים שזה היה כוונת התנה, לא שבת ערב ראש השנה ממש. דקטני כדי לשבת, ולא קטני לשבת ולשני ימים טובים של ראש השנה. שמע מינה, מזה שכתוב כדי לשבת, זה ממש שמדובר רק בסימן באלמה. אז באמצע השנה, בכל עת נתון, צריך להיות ככה שישה תלעים שעברו ביקור ארבע ימים לפני שאתה מקריב אחד מהם. וכמובן, כל פעם שמשכו תלה להקרבה, אז חיפשו אצל מגדלי התלעים שהקפידו בנושא הזה, שהיו ביניהם אנשים שהקפידו לבקר, לבדוק מומים ויקנו וירכשו תלה במקום מה שמקריבים כעת. אז וכל פעם שמשכו קנו, משכו וקנו, אבל היו צריכים להקפיד שלא יפחתו משישה תלעים בכל עת נתון. עד כאן שיעורנו להיום.